פרק 7, על היסטורית ההריגה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. הקדמה. 55 שנות ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית הסינית, המקס, נכתבו בדם ובשקרים. הסיפורים שמאחורי היסטוריה עקובת דם זו הם גם טרגיים ביותר, וגם נודעו לעתים נדירות בלבד. תחת שלטון המקס, 60 עד 80 מיליון אנשים סינים חפים מפשע נהרגו, מותירים אחריהם משפחות שבורות. אנשים רבים תוהים מדוע המקס הורגת. בזמן שהמקס ממשיכה לרצוח בברוטליות את מתרגלי הפלון גונג, ולאחרונה אף דיכאה ביריות רובים קהל שהפגין באניואן, אנשים תוהים אם אי פעם יראו את היום בו המקס תלמד לדבר במילים במקום ברובים. מאו צה-טונג סיכם את מטרת המהפכה התרבותית הגדולה, לאחר הכאוס העולם מגיע לשלום, אך אחרי 7 או 8 שנים, על הכאוס לקרות שוב. במילים אחרות, צריכה להיות מהפכה תרבותית כל 7 או 8 שנים, ועל המוני אנשים להיהרג כל 7 או 8 שנים. כל טווח של המקס נתמך באידיאולוגיה ובדרישות מעשיות. אידיאולוגית, המקס מאמינה בדיקטטורת הפרולטריון, מעמד הפועלים, ובמהפכה המתמדת תחת דיקטטורת הפרולטריון. לפיכך, לאחר שהמקס השתלטה על סין, היא הרגה את בעלי האדמות כדי לפתור בעיות ביחסי הייצור באזורים הכפריים. היא הרגה את הקפיטליסטים כדי להגיע למטרה של רפורמה מסחרית ותעשייתית, ולפתרון של יחסי הייצור בערים. לאחר שחוסלו שני מעמדות אלה, הבעיות הקשורות לבסיס הכלכלי למעשה נפתרו. בדומה לכך, פתרון הבעיות הקשורות למבנה על דרש גם הוא טווח. הדיכויים של הקבוצה האנטי-מפלגתית של האופנג ומהלך האנטי-ימנים חיסלו את האינטלקטואלים. הריגת הנוצרים, הטאואיסטים, הבודהיסטים והקבוצות העממיות פתרה את בעיית הדתות. רציחות בקנה מידה רחב יסדו, גם תרבותית וגם פוליטית, את הנהגתה המוחלטת של המקס. הטבח בכיכר טיאננמן בוצע כדי למנוע משבר פוליטי, וכדי להשתיק ולדכא את הדרישות לדמוקרטיה. המטרה ברדיפת הפלון גונג היא לפתור את נושאי האמונה וההחלמה ממחלות בדרך המסורתית. כל הפעולות האלה היו הכרחיות למקס לחיזוק כוחה ושמירת שלטונה כשעמדה בפני משבר פיננסי מתמשך. מחירי הטובין לצרכן זינקו לשמים לאחר שהמקס תפסה את השלטון, וכלכלת סין כמעט התמוטטה לאחר המהפכה התרבותית הגדולה, בפני משבר פוליטי. חלק מהאנשים לא צייתו להוראות המפלגה או אחרים רצו לחלוק זכויות פוליטיות עם המפלגה, ובפני משבר של אמונה, התפוררות ברית המועצות לשעבר, שינויים פוליטיים במזרח אירופה ונושא הפלון גונג. מלבד נושא הפלון גונג, כמעט כל המהלכים הפוליטיים הקודמים נוצלו למען החיית רוח הרפאים הרעה של המקס וכדי לעורר את תשוקת המקס למהפכה. המקס גם השתמשה במהלכים פוליטיים אלה כדי לבחון את חברי המקס, ולחסל את אלה שלא עמדו בדרישות המפלגה. הריגה היא הכרחית גם מסיבות פרקטיות. המפלגה הקומוניסטית החלה כקבוצה של בריונים ונבלים שהרגו כדי להשיג כוח. מרגע שתקדים זה נוצר, לא הייתה דרך לסגת מזה. טרור תמידי היה נחוץ כדי להפחיד את האנשים ולאלץ אותם לקבל, מתוך פחד, את השליטה האבסולוטית של המקס. על פני השטח, זה יכול להיראות כאילו המקס הוכרחה להרוג, וקרה שתקריות שונות פשוט הצבנו את רוח הרפאים הרעה, המקס, ובטעות שחררו את מנגנון ההרג שלה. אך האמת היא שתקריות אלו משמשות להסוות את צורך המפלגה להרוג, והרג תקופתי נדרש למקס. בלי השיעורים המחיבים האלה, האנשים היו עלולים להתחיל לחשוב שהמקס משתפרת והיו מתחילים לדרוש דמוקרטיה, בדיוק כפי שעשו אותם סטודנטים אידיאליסטים בתנועה הדמוקרטית של 1989. טבח חוזר ונשנה כל 7 או 8 שנים משמש לרענון הזיכרונות מהטרור שיש לאנשים, ויכול להזהיר את הדור הצעיר יותר. כל מי שעובד כנגד המקס, הרוצה לאתגר את הנהגתה האבסולוטית של המקס, או מנסה לספר את האמת בנוגע להיסטוריה של סין, יקבל טעימה מגרוף הברזל של דיקטטורת הפרולטריון. הריגה הפכה לאחת מהדרכים החיוניות ביותר של המקס לשימור כוח. עם ההסלמה של חובות הדמים שלה, לו הייתה המקס מניחה את סכין הקצבים שלה, זה היה מעודד את האנשים להשיג נקמה על הפעולות הקרימינליות שביצעה. לפיכך, המקס לא רק הייתה צריכה לבצע הריגה יסודית בשפע, אלא הטבח גם היה צריך להיעשות באופן הברוטלי ביותר כדי להפחיד באפקטיביות את האוכלוסייה, במיוחד בהתחלה כשהמקס יסדה את שלטונה. כיוון שמטרת ההרג הייתה להחדיר את הפחד הגדול ביותר, המקס בחרה מטרות להשמדה באופן שרירותי וחסר רציונליות. בכל מהלך פוליטי, המקס השתמשה באסטרטגיה של רצחם. קחו לדוגמה את דיכוי הריאקציונרים. המקס לא באמת דיכאה את ההתנהגויות הריאקציוניות אלא את האנשים, שאותם היא כינתה ריאקציונרים. אם אדם גויס ושרת מספר ימים תחת צבא מפלגת העם הלאומית, קומינטנג, אך בהחלט לא עשה שום דבר פוליטי לאחר שהמקס השיגה את השליטה, אדם זה בכל זאת יומת בגלל ההיסטוריה הריאקציונית שלו. בתהליך של הרפורמה האגררית, רפורמה באדמות, כדי להסיר את שורש הבעיה, המקס הייתה הורגת לעתים קרובות את משפחת בעל האדמות בשלמותה. מאז 1949, המקס רדפה יותר מחצי מהאנשים בסין. המספר המשוער של אנשים שמתו מסיבות בלתי טבעיות הוא בין 60 ל-80 מיליון. מספר זה הוא מעבר לסך כל מספר המתים משתי מלחמות העולם גם יחד. כמו בארצות קומוניסטיות אחרות, ההרג השרירותי של המקס כולל גם טבח ברוטלי של חבריה שלה כדי לסלק את אלה החולקים על השלטון, המעריכים את משמעות האנושיות יותר מאשר את טבע המפלגה. שלטון הטרור של המקס נופל באופן שווה על האוכלוסייה ועל חבריה בניסיון לתחזק את המצודה הבלתי מנוצחת. בחברה רגילה אנשים מראים אכפתיות ואהבה אחד לשני, רואים את החיים באור של יראת כבוד והרצה ומביעים תודה לאל. במזרח, האנשים אומרים, אל תכפה על אחרים מה ששנו עליך. במערב, האנשים אומרים, ואהבת לרעך כמוך. מנגד, המקס מאמינה כי דברי ימיה של כל חברה עד כה הם דברי ימים של מלחמת מעמדות. כדי לשמר את המאבקים, בתוך החברה יש צורך לייצר שנאה. לא רק שהמקס לוקחת חיים, היא גם מעודדת את האנשים להרוג זה את זה. היא שואפת להוריד את רמת הרגישות של האנשים כלפי הסבל של אחרים על ידי כך שהיא מקיפה אותם בהרג בלתי פוסק. היא רוצה שהם יעשו חסרי תחושה מהחשיפה התדירה לאכזריות בלתי אנושית, ויפתחו את המנטליות שהטוב ביותר שאתה יכול לצפות לו ולהימנע מלהיות נרדף. כל השיעורים האלו שהועברו על ידי דיכוי אכזרי מאפשרים למקס לשמור על שלטונה. בנוסף להשמדת אינספור חיים, המקס הרסה גם את הנפש של העם הסיני. מספר רב מאוד של אנשים פיתח התניה להגיב לאיומי המקס בכניעה מוחלטת של ההיגיון ושל העקרונות שלהם. במובן מסוים, הנפש של האנשים האלה מתה דבר המפחיד יותר ממוות פיזי. אחת, טבח דמים היום. לפני שהמקס עלתה לשלטון, מאו צה טונג כתב, אנו בהחלט לא מיישמים מדיניות של נדיבות לב כלפי הריאקציונרים וכלפי הפעולות הריאקציונריות של המעמדות הריאקציוניים. במילים אחרות, אפילו לפני שהמקס השתלטה על בייג'ינג, היא כבר החליטה איך תנהג ברודנות תחת מסווה המילים היפות, הדיקטטורה הדמוקרטית של העם. נתאר כאן מספר דוגמאות לטענה זו. דיכוי הריאקציונרים והרפורמה האגררית, רפורמה באדמות. במרס 1950, המקס הכריז על פקודות לדיכוי קפדני של האלמנטים הריאקציוניים, אשר ידועות בהיסטוריה כמהלך לדיכוי הריאקציונרים. שלא כמו כל הקיסרים שהעניקו חנינה לכל המדינה לאחר שהוכתרו, המקס החלה להרוג ברגע שהשיגה את השליטה. מאו צה טונג אמר במסמך, ישנם עדיין מקומות רבים בהם אנשים מפוחדים ולא מאזים להרוג את הריאקציונרים בגלוי בסקאלה רחבה. בפברואר 1951, נאמר ממרכז המקס, שחוץ מפרובינצית ג'ג'אנג ודרום פרובינצית ענוואי, אזורים אחרים שלא הורגים בהם מספיק, במיוחד בערים הגדולות והבינוניות, צריכים להמשיך לאסור ולהרוג כמות גדולה ואין עליהם לעצור מוקדם מדי. מאואף המליץ שבאזורים כפריים, כדי להרוג את הריאקציונרים, יש להרוג יותר מאחד לאלף, אלף, מסך כל האוכלוסייה. בערים, זה צריך להיות פחות מאחד לאלף. האוכלוסייה של סין באותו זמן הייתה 600 מיליון לערך, הפקודה המלכותית הזאת ממאו הייתה אמורה לגרום ל-600 אלף מיטות לפחות. אף אחד לא יודע מאין בא היחס הזה של אחד לאלף. אולי על פי גחמה, מאו החליט ש-600 אלף נפשות אלה יספיקו כדי להניח את הבסיס ליצירת פחד בקרב אנשים, ולכן פקד שההוראה הזאת תתבצע. אם לאלה שנהרגו הגיע למות או לא, זאת לא הייתה דאגתה של המקס. תקנות הרפובליקה העממית של סין להנשת הריאקציונרים הכריזו ב-1951 שאפשר להוציא להורג מיידית את אלה המפיצים שמועות. בזמן שדיכוי הריאקציונרים התממש בלהט, הרפורמה האגררית, רפורמה באדמות, התרחשה בסקאלה רחבה גם היא. למעשה, המקס החלה ברפורמה האגררית בתוך המאחזים שבשליטתה כבר משנות ה-20 המאוחרות. על פני השטח, הרפורמה האגררית נראתה כמקדמת אידיאל הדומה לזה של הממלכה השמימית של תאי פדגש יודנון ג', במילים מפורשבות, לכולם תהיה אדמה לעבוד, אך בעצם היוותה רק תירוץ להרוג. לטאו ג'ו, שדורג לאחר מכן כרביעי במקס, הייתה סיסמה לרפורמה האגררית, כל כפר מדמם, כל משק בית נלחם. זה מצביע על כך שבכל כפר בעלי האדמות חייבים למות. את הרפורמה האגררית ניתן היה להשיג גם ללא הרג. זה יכול היה לעשות באותה דרך ביישמה הממשלה הטייבנית את הרפורמה האגררית שלה על ידי רכישת הקניין מבעלי האדמות. אולם, כיוון שמקור המכס הוא בחבורה של בריונים ובפרולטריון נבל, היא ידעה רק כיצד לשדוד. מתוך פחד שהיא תעמוד בפני נקמה לאחר השוד, המכס ידעה בטבעיות שהיא צריכה להרוג את הקורבנות דרך לבאר את מקור הצרות. הדרך הנפוצה ביותר להרוג במהלך הרפורמה האגררית הייתה ידועה כפגישת מאבק. המכס המציאה פשעים ותפלה האשמות על בעלי אדמות או על עיקרים עשירים. הציבור היה נשאל איך עליהם להיענש. כמה חברי מכס או פעילי מכס היו שתולים בקהל כדי שיוכלו לצעוק, עלינו להרוג אותם. ובעלי אדמות ועיקרים עשירים היו מוצאים להורג במקום. באותו הזמן, כל אחד שהייתה בבעלותו אדמה בכפרים טויג בתווית, בריון. אלה שלעיתים קרובות ניצלו את העיקרים כונו, בריונים מרושעים, אלה שלעיתים קרובות עזרו בתיקון מוסדות ציבור ותרמו כסף לבתי ספר, ולמען סיוע בעקבות אסונות הטבע, היו מכונים, בריונים אדיבים, ואלה שלא עשו דבר היו מכונים, בריונים שקטים או דומים. סיווג זה היה חסר משמעות, כיוון שסופם של כל הבריונים הסתיים בהוצאה להורג, בלי קשר לאיזו קטגוריות, בריון, הם השתייכו. עד סוף 1952, מספר האלמנטים הריאקציוניים שהוצאו להורג, לפי פרסומי המכס, היה בערך 2.4 מיליון. למעשה, מספר המתים הכולל של פקידי ממשל לשעבר של מפלגת העם הלאומית, שמתחת לרמת המחוז ובעלי האדמות, היה לפחות 5 מיליון. לדיכוי הריאקציונרים ולרפורמה האגררית היו 3 תוצאות ישירות. ראשית, פקידי ממשל לשעבר שנבחרו על בסיס אוטונומיה שיבתית חוסלו. באמצעות דיכוי הריאקציונרים והרפורמה האגררית, המכס הרגה את כל סגל ההנהלה במערכת הקודמת, והשיגה שליטה מלאה באזורים הכפריים על ידי התקנת סניף מפלגה בכל כפר. שנית, הון אדיר הושג על ידי גניבה ושוד במהלך הרפורמה האגררית ודיכוי הריאקציונרים. תוצאה שלישית על האזרחים נפלה אימה כתוצאה מהטרור של הדיכוי הברוטלי שהופעל כנגד בעלי האדמות והעיקרים העשירים. המערכה של 3 האנטים והמערכה של 5 האנטים. דיכוי הריאקציונרים ורפורמת האדמות שמו למטרה בעיקר את האזורים הכפריים, בעוד שהקמפיינים שלאחריהם, המערכה של 3 האנטים והמערכה של 5 האנטים, יכולות להיחשב כרצחים באזורים העירוניים, שתואמת רצח העם בכפרים. המערכה של 3 האנטים החלה בדצמבר 1951 והתמקדה בשחיתות, בבזבוז ובבירוקרטיה בקרב אנשי סגל של המכס. כמה פקידי ממשל מושחתים של המכס הוצאו להורג. זמן קצר לאחר מכן יחסה המכס את סיבת השחיתות של פקידי הממשלה שלה לפיתוי הקפיטליסטים. בהתאם לזאת, המערכה של 5 האנטים, כנגד שוחד, העלמת המס, גניבת רכוש המדינה, בנייה ראועה וריגול לגבי מידע כלכלי של המדינה, הושקע בינואר 1952. המערכה של 5 האנטים הייתה במהותה גניבת הרכוש של הקפיטליסטים, ובעצם רציחת הקפיטליסטים בשביל כספם. צ'ני, ראש העיר של שנחאי באותה עת, היה מקבל דיווח בכל לילה בשעה שהוא יושב על הספה עם כוס תה ביד. הוא היה שואל בנינוחות, כמה צנחנים היו היום? כשכוונתו היא, כמה אנשי עסקים קפצו מבניינים גבוהים כדי להתאבד. אף אחד מהקפיטליסטים לא יכול היה להיחלץ מהמערכה של 5 האנטים. הם נדרשו לשלם על העלמות מס מתקופות קדומות כתקופת גוואן שין ובדגש, 1875-1908, בשושלת צ'ינג, 1644-1911, בזמנים בהם השוק המסחרי של שנחאי הוקם לראשונה. מובן שהקפיטליסטים לא יכלו לשלם מיסים, כאלו עם כל הונם מלא אדמות. לא הייתה להם ברירה אלא לשים קץ לחייהם. אך הם לא העזו לקפוץ לנהר האונג בדגש ובדגש. אם לא יכלו למצוא את גופתם, המכס הייתה מאשימה אותם במנוסה להונג קונג, וחברי המשפחה שלהם עדיין היו מחויבים באחריות לשלם את המיסים. במקום זאת, הקפיטליסטים קפצו מבניינים גבוהים, בהשאירם גופה כך שהמכס תוכל לראות עדות למותם. נאמר שאנשים לא העזו ללכת ליד בניינים גבוהים בשנחאי באותו הזמן מחשש שימחצו על ידי אנשים הקופצים מלמעלה. לפי הספר, עובדות על המערכות הפוליטיות שאחרי הקמתה של הרפובליקה העממית של סין, אשר יצא לאור ב-1996 על ידי 4 יחידות ממשלה במשותף, כולל המרכז לחקר ההיסטורי של המכס, במהלך המערכה של 3 האנטים, והמערכה של 5 האנטים, יותר מ-323,100 בני אדם נאסרו ויותר מ-280 ביצעו התאבדות או נעלמו. במערכת האנטי-אופנג, ב-1955, יותר מ-5,000 הופללו, יותר מ-500 נאסרו, יותר מ-60 התאבדו ו-12 נפטרו מסיבות בלתי טבעיות. בדיכוי הריאקציונרים שבא לאחר מכן, יותר מ-21,300 איש הוצאו להורג ויותר מ-4,300 ביצעו התאבדות או נעלמו. הרעב הגדול. מספר מקרי המוות הגדול ביותר שנרשם היה במהלך הרעב הגדול של סין, זמן קצר לאחר הקפיצה הגדולה קדימה. המאמר, הרעב הגדול, בספר, רשומות היסטוריות של הרפובליקה העממית של סין, מציין כי מספר המיטות הבלתי טבעיות והילודה הפחותה בין השנים 1959 ל-1961 מוערך ו-40 מיליון. אוכלוסיית סין פחתה ב-40 מיליון, זהו כנראה הרעב הגדול ביותר בעולם במאה הזאת. המקס נתנה לרעב הגדול את הכינוי השקרי, אסון הטבע של שלוש השנים. למעשה, בשלוש השנים האלו תנאי האקלים היו נוחים, ללא אסונות טבע מסיביים כמו שיטפונות, בצורת, הוריקן, צונמי, רעידות אדמה, כפור, כיפאון, ברד, או מגפת ארבע. האסון היה לגמרי מעשה ידי אדם. מערכת הקפיצה הגדולה קדימה דרשה מכל אחד בסין להיות מעורב בתעשיית יצירת הברזל, וזה כפה על החקלאים להשאיר את יבוליהם להירכב בשדות. למרות זאת, פקידי ממשל בכל אזור הצהירו על הגדלת תנובת הייצור באזורם. היוד יודרן, המזכיר הראשון של ועדת המפלגה של משטרת ליו ג'ו, פיבוק בעצמו את התנובה המדהימה של 65,000 קילוגרם של אורז למו אחד, שווה ערך ל-97 קילוגרם אורז למטר ריבוע אחד, במחוז וואנג'יאנג. הדבר הראה מיד לאחר מועצת לושיאן, כאשר מהלך האנטי-ימניים של המקס התפשט בכל המדינה. כדי להדגים עד כמה המקס צודקת בכל הזמנים, היבולים הופקו על ידי הממשלה כמיסים שהוערכו לפי מספרי התנובה המוגזמים האלה. כתוצאה מכך, מנות המזון הקצובות של הדגנים, הזרעים ותוצרי המזון העיקריים, הוחרמו כולם. כשהדרישה עדיין לא סופקה, העיקרים האשמו בהסתרת יבוליהם. היודחיריק יודרן אמר פעם שהם חייבים לשאוף להשיג את המקום הראשון בתחרות על התנובה הגבוהה ביותר, לא משנה כמה אנשים בליוג'ו ימותו. מחלק מהעיקרים נשלל הכל, ונשארו להם רק מעט חופנים של אורז שהוחבאו בקערת השתן. ועדת המפלגה של נפת שון לה, במחוז הונג'אנג אפילו הוציאה הוראה לאסור על הבישול, כדי למנוע מהעיקרים לאכול את יבולם. בלילות נעשו פטרולים על ידי אנשי מיליציה. אם הם ראו אור בוקע מאש, הם היו מגיעים לחיפוש ופשיטה. עיקרים רבים לא העזו אפילו לבשל עשבים או קליפות עץ הניתנים למאכל, והם מתו מרעב. באופן היסטורי, בזמנים של רעב, הממשלה הייתה מספקת דייסת אורז, מחלקת את היבולים ומאפשרת לקורבנות להינצל מהרעב. אולם, המקס התייחסה להמלטות מהרעב כאל בושה לתדמית המפלגה, והורתה לאנשי מיליציה לחסום את הכבישים כדי למנוע מהקורבנות להיחלץ מהרעב. כשהעיקרים כבר היו רעבים עד כדי חטיפת דגנים ממחסני התבואה, המקס פקדה לירות בקהל כדי לדכא את הבזיזה, ועל אלו שנהרגו היא שמה תוויות של אלמנטים אנטי-מהפכנים. מספר גדול של עיקרים הורעב למוות בפרובינציות רבות, כולל בפרובינציות גנסו, שנדונג, הענן, ענווי, הובי, הונן, סיצ'ואן וגוואנגשאי. עדיין, העיקרים הרעבים הולצו לקחת חלק בעבודות השקיה, בניית סחרים וחישול פלדה. רבים נפלו על האדמה תוך כדי עבודה ולא קמו עוד. לבסוף, לאלה ששרדו לא היה מספיק כוח כדי לשאת את המתים לקבורה. כפרים רבים נכחדו לגמרי כאשר המשפחות גואות ברעב למוות בזו אחר זו. בתקופות הרעב החמורות ביותר בהיסטוריה של סין לפני המקס, היו מקרים בהם משפחה הייתה מחליפה את ילדיה עם אלו של השנייה כדי לאכול אותם, אך אף אחד לא היה מסוגל אי פעם לאכול את ילדיו שלו. אולם תחת הריצות המקס, האנשים נדחפו עד לאכילת אלה שמתו, התנהגו כקניבלים כלפי אלו שברחו מאזורים אחרים, ואפילו הרגו ואכלו את ילדיהם שלהם. הסופר סאצ'ינג תיאר את הסצנה הבאה בספרו אישי דדי איוון, ארץ בית דגש א' יאו החשוכה במשפחת עיקר, האב נותר רק עם בנו וביתו בזמן הרעב הגדול. יום אחד, הבת סולקה לזמן מה מהבית על ידי אביה. כשהיא חזרה, היא לא יכלה למצוא את אחיה הצעיר, אך ראתה שמן לבן צף בקדרה וערימת עצמות לצד התנור. מספר ימים לאחר מכן, האב הוסיף עוד מים לסיר, וקרא לביתו להתקרב אליו. הילדה הייתה מפוחדת והתחננה בפני אביה מחוץ לדלת. אבא, בבקשה אל תאכל אותי. אני יכולה לאסוף עצים להסקה ולבשל אוכל בשבילך. אם תאכל אותי, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילך. לא ידוע מהו ההיקף או המספר הסופי של טרגדיות מסוג זה. אך המקס עדיין פרשה אותן, שלא כהלכה, בתור כבוד אצילי, וטענה שהיא מובילה אנשים באומץ ללחום כנגד אסונות הטבע, והמשיכה ליפות את עצמה ככבירה, מעוללת וצודקת. לאחר שמועצת לושיאן נערכה ב-1959, נשלל כוחו של הגנרל פנג דאבווי כיוון שדיבר בגלוי למען העם. קבוצת פקידי ממשל ואנשי סגל שעזו לומר את האמת הודחו ממשרותיהם, נעצרו או נחקרו. לאחר מכן, אף אחד לא העז לבטא את האמת. בזמן הרעב הגדול, במקום לדווח את האמת, אנשים הסתירו את עובדות המוות כתוצאה מהרעב, כדי להגן על מעמד הפקיד הבכיר שלהם. פרובינצית גנסאו אפילו סירבה לקבל הספקת סיוע במזון מפרובינצית שאנשי, בטענה של הגנסו יש יתרת מזון רבה מדי. הרעב הגדול היה גם מבחן קבלה לאנשי הסגל של המקס. לפי קריטריון המקס, אנשי סגל אלה שנמנעו מלספר את האמת, אפילו כשעמדו בפני עשרות מיליונים רעבים למוות, היו בהחלט מוסמכים להתקבל. באמצעות מבחן זה, האמינה המקס ששום דבר, בין אם זה רגשות אנושיים או עקרונות שמימיים, לא יוכל להפוך למעמסה פסיכולוגית שתצליח למנוע מאנשי סגל אלה מלציאת לקו המפלגתי. לאחר הרעב הגדול, פקידי הממשל האחראים השתתפו בביקורת עצמית, רק באופן פורמלי. לי ג'ינג-צ'ון, מזכיר המקס בפרובינצית סצ'ואן, מקום בו מיליוני אנשים רועבו למוות, קודם בתפקידו להיות המזכיר הראשון של לשכת מחוז דרום-מערב של המקס. מהמהפכה התרבותית הגדולה והטבח בכיכר טיאן נמן ועד לפלון גונג. המהפכה התרבותית הגדולה החלה באופן רשמי ב-16 במאי 1966 ונמשכה עד 1976. תקופה זו נקראה הקטסטרופה של 10 השנים, אפילו על ידי המקס עצמה. מאוחר יותר בריאיון עם כתב יוגוסלבי אמר מזכ"ל המפלגה לשעבר הויהו בתדגש א' נ"ג, בזמן ההוא קרוב ל-100 מיליון איש הושפעו מכך, מספר שהיווה 1/10 מהאוכלוסייה הסינית. בעובדות על המערכות הפוליטיות שאחרי הקמתה של הרפובליקה העממית של סין, דווח, במאי 1984, לאחר 31 חודשי חקירה, בירור וחישוב אינטנסיביים שנערכו על ידי הוועד המרכזי של המקס, הנתונים לגבי המהפכה התרבותית הגדולה היו, יותר מ-4.2 מיליון איש נעצרו ונחקרו, יותר מ-1,728,000 אנשים מתו בנסיבות בלתי טבעיות, יותר מ-135,000 איש טביגו כאנטי-מהפכנים, והוצאו להורג, יותר מ-237,000 נהרגו ויותר מ-7.03 מיליון הפכו נכים בהתקפות חמושות, 71,200 משפחות נהרסו. סטטיסטיקות שנבנו מתוך מסמכי תיעוד של המחוז מראים כי 7.73 מיליון איש מתו בנסיבות בלתי טבעיות במהלך המהפכה התרבותית הגדולה. מעבר להכאה של אנשים למוות, תחילתה של המהפכה התרבותית הגדולה הציתה גם גל של התאבדויות. אינטלקטואלים מפורסמים רבים, ביניהם לאושה, פולי, ג'יין בוג'אן, והן וצ'ואן פינג, כל אלה התאבדו בשלב מוקדם של המהפכה התרבותית הגדולה. המהפכה התרבותית הגדולה הייתה התקופה השמאלנית המטורפת ביותר בסין. הריגה הפכה לדרך תחרותית להציג את עמדתו המהפכנית של האדם, כך שטבח, האויב המעמדי, היה מרושע ואכזרי להחריד. מדיניות, הרפורמה והפתיחות, קידמה מאוד את זרימת והפצת המידע, מה שאפשר לכתבים זרים רבים להיות עדים לטבח בכיכר טיאן נמן ב-1989, ולשדר דיווחים טלוויזיוניים המראים טנקים רודפים ומוחצים סטודנטים למוות. 10 שנים לאחר מכן, ב-20 ביולי 1999, החל ג'אנג זמין מיוזמתו את דיכוי הפלון גונג. עד לסוף 2002, מידע פנימי ממקורות ממשלתיים בסין אימת הסתרה של יותר מ-7,000 מקרי מוות במרכזי מעצר, מחנות עבודה בכפייה, בתי סוהר ובתי חולים לחולי נפש, ממוצע של 7 אנשים שנהרגו בכל יום. בימינו המקס אינה נוטה להרוג הרבה כבעבר, כאשר מיליוני ועשרות מיליונים היו נרצחים. ישנן שתי סיבות חשובות לכך. מצד אחד, המפלגה היוותה את מחשבתם של האנשים הסינים עם תרבות המפלגה שלה, כך שהם עכשיו כבר יותר כנועים וציניים. מצד שני, בעקבות שחיתות ומעילה מוגזמים של פקידי הממשל של המקס, כלכלת סין הפכה להיות מעין כלכלת עירוי ותלויה מאוד בהון זר כדי לקיים את הצמיחה הכלכלית והיציבות החברתית. המקס זוכרת על בשרה את הסנקציות הכלכליות שבאו לאחר הטבח בכיכר טיאננמן, ויודעת שרצח גלוי יביא אימו לתוצאות של משיכת ההון הזר שיסכנו את המשטר הטוטליטרי שלה. בכל זאת המקס מעולם לא ויתרה על הטבח שמאחורי הקלעים, רק שהמקס של היום אינה חוסכת במאמצים להסתיר את הראיות העקובות מדם. 2. דרכים אכזריות במיוחד להרוג. כל מה שהמקס עושה משרת מטרה אחת בלבד, השגת כוח ושמירה עליו. הרג הוא אמצעי חשוב מאוד עבור המקס בשביל לתחזק את כוחה. ככל שנרצחים יותר אנשים וככל שהרציחות אכזריות יותר, כך גדולה יותר היכולת להפחיד. טרור כזה התחיל אפילו עוד לפני מלחמת סין-יפן הראשונה. טבח בצפון סין במהלך מלחמת סין-יפן הראשונה. כאשר הנשיא הובר, נשיא ארצות הברית לשעבר, המליץ על הספר, האויב מבפנים, שנכתב על ידי האב ריימונדיץ'. דג'אגיהר, הוא ציין שהספר חושף את הטרור של המהלך הקומוניסטי במערומיו. הוא מוכן להמליץ עליו לכל אחד שרוצה להבין כוח כה מרושע בעולם הזה. בספר זה, דה ג'אגר מספר סיפורים הממחישים איך המקס השתמשה באלימות כדי להפחיד אנשים, ולהביאם עד מצב כנוע. לדוגמה, יום אחד המקס דרשה מכולם ללכת לכיכר בכפר. מורים הובילו את הילדים מבית הספר אל הכיכר. מטרת ההתאספות הייתה לצפות ברציחתם של 13 צעירים פטריוטים. לאחר שהכריזו מהן האשמות המפוברקות כנגד הקורבנות, המקס פקדה על המורה המבוהלת להוביל את הילדים בשירת שירים פטריוטים. מי שהופיע על הבמה על רקע השירים לא היו רקדנים, אלא מוציא להורג שהחזיק בידיו סכין חדה. המוציא להורג היה חייל קומוניסטי אכזרי, חסון, בעל זרועות חזקות. החייל הלך אל מאחורי הקורבן הראשון, הרים במהירות סכין גדולה וחדה והכו בעורפו, הראש הראשון התגלגל אל האדמה. דם השפריץ החוצה, כמו מזרקה כשהראש התגלגל על האדמה. שירתם ההיסטרית של הילדים הפכה לצרחות תוהו ובוהו ובכי. המורה שמרה על הקצב, מנסה שהשירה תימשך, פעמונה נשמע מצלצל שוב ושוב מן הכאוס. המוציא להורג קרת 13 פעמים, ו-13 ראשים נפלו לאדמה. לאחר מכן, חיילים קומוניסטים רבים הגיעו לשם, חתכו ופתחו את בתי החזה של הקורבנות, והוציאו את ליבם כדי לאכול אותו בסעודה. כל הברוטליות נעשתה למול הילדים. הילדים הלכו חיוורים לגמרי בעקבות האימה וחלקם החלו להקיא. המורה נזפה בילדים וסידרה אותם בטור כדי לחזור לבית הספר. לאחר מקרה זה, האב דה ג'אגר ראה לעתים תכופות ילדים שאולצו לצפות ברציחות. הילדים נעשו מורגלים בסצנות דמים ונעשו אדישים להרג, חלקם אף התחילו ליהנות מההתרגשות. כאשר המקס חשש שרצח פשוט לא היה די מאיים ומרגש, הם המציאו כל מיני סוגים של שיטות עינויים מרושעות. לדוגמה, לאלץ מישהו לבלוע כמות גדולה של מלח מבלי לאפשר לו לשתות מים כלל, הקורבן היה סובל עד אשר מת מצמא, או להפשיט מישהו כליל ולאלץ אותו להתגלגל על שברי זכוכית, או ליצור חור בנהר קפוא בחורף, ואז להשליך את הקורבן לתוך החור, הקורבן היה קופא למוות או טובע. דה ג'אגר כתב שחבר מקס בפרובינצית שאנשה המציא עינוי נוראי. יום אחד כאשר הוא שוטט בעיר, הוא נעצר מול מסעדה ובהה במיכל גדול ורותח. לאחר מכן, הוא רכש כמה מיכלים ענקיים, ומיד עשר מספר אנשים אשר היו נגד המפלגה הקומוניסטית. עוד במהלך המשפט הבא הוא למיכלים מולאו במים וחוממו עד רתיחה. 3 קורבנות הופשטו מכל בגדיהם והושלחו אל תוך המיכלים להתבשל למוות לאחר המשפט. בפינגשאן היה דה ג'אגר עד לפשיטת אורו של אדם בעודו בחיים. חברי המקס הכריחו את בנו של הקורבן לצפות ולהשתתף בעינוי הבלתי אנושי, לראות את אביו מת בייסורי תופת ולהקשיב לצרחותיו. חברי המקס שפכו חומץ וחומצה על גוף האב, ואז כל אורו קולף במהרה. הם התחילו מהגב, ואז למעלה אל הכתפיים ובמהרה אור מכל גופו קולף, בהשאירם רק את האור שעל ראשו ללא פיגע. האב מת תוך דקות. הטרור האדום במהלך האוגוסט האדום, והקניבליזם בתדגש ג' ובדגש א' נון ג' שי. גם לאחר שהשיג השליטה אבסולוטית על המדינה, המקס לא שמה קץ לאלימותה כלל וכלל. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה אלימות כזו נהייתה אף גרועה יותר. ב-18 באוגוסט 1966 נפגש מאוצטת ובדגש נון ג' עם נציגי המשמרות האדומים על המגדל של כיכר טיאן נמן. סונג בין בין, ביתו של המנהיג הקומוניסטי סונג רן צ'יונג, ענדה על מאו סיכת שרוול של המשמרות האדומים. כאשר נודע למאו שמה של סונג בין בין, שמשמעותו היא עדין ומנומס, הוא אמר, אנחנו צריכים יותר אלימות. לפיכך שינתה סונג את שמה לסונג יאובב, שפירושו המילולי הוא פשוטו כמשמעו רוצה אלימות. התקפות חמושות אלימות התפשטו במהרה לכל המדינה. הדור הצעיר, שחונך בתוך האתאיזם הקומוניסטי, היה חסר חששות או דאגות. תחת ההנהגה הישירה של המקס וכשהם מונחים על ידי הוראותיו של מאו, המשמרות האדומים, בהיותם פנאטים, בורים וממקמים עצמם מעל החוק, החלו להכות אנשים ולבזוז בתים בכל רחבי הארץ. באזורים רבים כל 5 המעמדות השחורים, בעלי אדמות, איכרים עשירים, ריאקציונרים, אלמנטים שליליים וימניים, ובני משפחותיהם הושמדו על פי מדיניות של רצחם. דוגמה טיפוסית היא מחוז דלת אלף שינג הקרוב לבייג'ינג. שם, בין ה-27 באוגוסט ועד ה-1 בספטמבר 1966, נרצחו 325 איש ב-48 בריגדות שונות של 13 קומונות עממיות. המבוגר ביותר שנרצח היה בן 80 והצעיר ביותר רק בן 38 יום. 22 משקי בית שלמים נרצחו ואף לא אדם אחד נותר מהם. הקעת אדם למוות הייתה מחזה שכיח. ברחוב סעתן, קבוצת גברים מהמשמרות האדומים אינתה אישה זקנה באמצעות שליש לאות ברזל וחגורות אור עד שלא יכלה לזוז עוד. גם אז, בחורה מהמשמרות האדומים קפצה על גופה ורקעה על ביטנה. האישה הזקנה מתה בזירת ההתרחשות. בקרבת צ'ונג וונמנג, כאשר המשמרות האדומים ערכו חיפוש בבית אשתו של בעל אדמות, אלמנה בודדה, הם אילצו כל שכן ושכן להביא סיר של מים רותחים לזירת האירוע, והם שפכו את המים הרותחים אל תוך צווארונה עד אשר גופה נכווה לחלוטין. כמה ימים לאחר מכן נמצאה זקנה מתה בחדר, כאשר גופה מכוסה ברימות תולעים. היו הרבה דרכים שונות להרוג, ביניהן הקאה למוות באלות, שיסוף עם מגל, וחנק למוות באמצעות חבלים. הדרך לרצוח תינוקות הייתה האכזרית ביותר. הרוצח היה דורך על רגלו האחת של התינוק ומושך את השנייה, וקורע את התינוק לשניים. חקירת הטבח של דלת א' שינג, מעט יעולה מדבב א' ובדגש וון. הקניבליזם בתדגש ג' ובדגש א' נון ג' שי היה אפילו יותר בלתי אנושי מטבח דשינג. הסופר ג'נגי, מחבר הספר, זיכרונות אדומים, תיאר את הקניבליזם כתופעה שהתקדמה בשלושה שלבים. השלב הראשון היה השלב ההתחלתי כאשר הטרור עוד התבצע בסתר ובאפלה. רשומות המחוז תיעדו סצנה טיפוסית. בחצות הליל, התגנבו הרוצחים על קצות אצבעותיהם כדי למצוא את קורבנם, וחתכו אותו לרווחה כדי להוציא את הלב ואת הכבד שלו. בגלל שהיו בלתי מנוסים ומפוחדים, הם הוציאו בטעות את הריאה שלו, לכן היו צריכים לחזור שוב. בשעה שבישלו את הלב והכבד, חלק מהאנשים הביאו לייקר מהבית, חלק הביאו תבלינים, ואז כל הרוצחים היו יושבים מסביב לאש שבתנור ואוכלים בשקט את האיברים האנושיים. השלב השני היה השיא, כאשר האימה נעשתה גלויה וציבורית. במהלך השלב הזה, רוצחים ותיקים צברו ניסיון ולמדו איך להוציא את הלב והכבד בעוד הקורבן חי, והם לימדו אחרים ושכללו את המיומנות הטכנית שלהם לשלמות. לדוגמה, כאשר הם ביטקו אדם חי, הרוצחים היו רק צריכים לחתוך צורת צלב על אזור הבטן של הקורבן, לדרוך על גופו, או אם הקורבן היה קשור לעץ, הרוצחים היו בועטים עם הברך בבטן התחתונה שלו, והלב ואיברים אחרים היו פשוט נופלים החוצה. הרוצח הראשי היה זכאי ללב, לכבד ולאיברי המין, ואחרים היו לוקחים את מה שנשאר. הסצנות הדרמטיות והמחרידות הללו קושטו בדגלי ניצחון, מתנוסים וסיסמאות. השלב השלישי היה מטורף. קניבליזם הפך להיות מהלך נפוץ ביותר. במחוז ושוואן, בדומה לכלבים פיריים האוכלים גופות בתקופות מגפה, ככה אנשים נהגו לאכול מתוך טירוף אנשים אחרים. לעתים קרובות היו מעבירים קודם ביקורת פומבית על הקורבנות, דבר שתמיד המשיך בהריגה ואז קניבליזם. ברגע שקורבן היה נופל לאדמה, חי או מת, אנשים היו שולפים את הסכינים שהכינו מראש, והיו מקיפים את הקורבן כשהם חותכים כל חלק גוף שנקרע תחת ידיהם. בשלב הזה, אזרחים רגילים היו כבר כולם מעורבים בקניבליזם. ההוריקן של מלחמת המעמדות הדיח ממחשבתם של האנשים כל חוש של הטבע האנושי או מערוכת. הקניבליזם התפשט כמו מגפה, ואנשים החלו ליהנות ממשתי תענוגות קניבליים. כל חלק של הגוף האנושי היה אכיל, כולל הלב, הכבד, הכליות, המרפקים, כפות הרגליים והגידים. גופות אדם בושלו בדרכים שונות רבות, כולל הרתחה, עידוי, הקפצה, אפייה, טיגון וצליה. אנשים שתו ליקר או יין ושיחקו במשחקים בזמן שאכלו בשר אדם. בזמן נשיא של מהלך זה, אפילו הקפיטריה של ועד המהפכה של מחוז ובבשוען, הארגון הממשלתי הגבוה ביותר, הציעה ללקוחותי אמנות אדם. אין על הקוראים לחשוב בטעות שפסטיבל כזה של קניבליזם היה אך ורק התנהגות בלתי מאורגנת בידי האנשים. המקס הייתה ארגון טוטליטריה שולט בכל תא ותא של החברה. ללא העידוד והמניפולציה מצד המקס, מהלך הקניבליזם לא היה יכול להתרחש כלל. שיר שנכתב על ידי המקס כדי לפאר עצמה אומר, החברה הישנה הפכה את בני האדם לרוחות רפאים, החברה החדשה הפכה את רוחות הרפאים לבני אדם. אולם, הרציחות והסעודות הקניבליות האלו מראות לנו שהמקס יכולה להפוך בן אדם למפלצת או לסטן, משום שהמקס עצמה אכזרית יותר מכל מפלצת או סטן. רדיפת הפלון גונג. המקס עטה לעצמה ביגוד אזרחי, והיא כבר מוכנה להתחבר לעולם. אך למעשה זה רחוק מהאמת. כאשר המקס גילתה שישנה קבוצה שלא מפחדת מהרציחות ומהעינויים האכזריים שהיא מפעילה, האמצעים בהם נקטה הפכו אף יותר מטורפים. הקבוצה שנרדפה בדרך זו היא הפלון גונג. אלימות המשמרות האדומים והקניבליזם של פרובינצית ג' ובדגש א' נ' ג' שי כוונו למטרת חיסול גופו של האדם, הריגת אדם כלשהו תוך כמה דקות או כמה שעות. מתרגלי הפלון גונג נרדפים כדי ללץ אותם לוותר על אמונתם. אמונה באמתכם לסובלנות. בנוסף לכך, העינויים המרושעים נמשכים לעתים מספר ימים, מספר חודשים או אפילו מספר שנים. מאורך כי למעלה מ10,000 מתרגלי פלון גונג נהרגו כתוצאה מעינויים. ישנם מתרגלי פלון גונג שסבלו מכל מיני סוגים של עינויים והצליחו להימלט מסף המוות. הם תיעדו יותר מ100 שיטות עינויים אכזריות. המובאות להלן הן רק כמה דוגמאות. הכאה אכזרית היא שיטת העינויים השכיחה ביותר להתעלות במתרגלי הפלון גונג. המשטרה ומנהיגי אסירים, שאינם מתרגלים, מקים את המתרגלים ישירות, ואף משסים את האסירים להכות את המתרגלים. מתרגלים רבים הפכו לחרשים ממכות אלו, רקמות האוזן החיצונית נפגמו, גלגל עין רוסק, שיניים נשברו, והגולגולת, עמוד השדרה, בית החזה, עצם הבריח, אגן הירחיים, הזרועות והרגליים נשברו. ידיים ורגליים עברו קטיעה כתוצאה מהמכות. חלק מהמענים צוותו ומחצו ללא רחמים משכים של מתרגלים גברים ובעטו באזור עברי המין של המתרגלות. אם המתרגלים לא הציגו את קנייתם, המענים היו ממשיכים את המכות עד שהאור נקרע והבשר נחשף לרווחה. גופם של המתרגלים התאבת לגמרי מהעינוי וחוסה בדם, אך השומרים עדיין שפכו עליהם מי מלח והמשיכו לחשמל אותם בעזרת האלות החשמליות. ריח הדם והבשר הנחרח מתערבבים יחד, וזעקות האיסורים מאמללים את כל השומע אותם. באותו הזמן המענים משתמשים בסקיות פלסטיק כדי לחסות את ראשם של המתרגלים בניסיון לגרום להם לוותר מתוך פחד המחנק. הלם חשמלי הוא שיטה נוספת שמשתמשים בלעיתים קרובות במחנות לעבודה בכפייה בסין כדי לענות מתרגלי פלון גונג. המשטרה משתמשת באלות חשמליות כדי לחשמל את האזורים הרגישים בגוף המתרגלים, כולל את הפה, כתר הראש, החזה, עברי המין, אגן הירחיים, הירחים, תחתית כפות הרגליים, החזה של הנשים המתרגלות והפין של המתרגלים הגברים. כמה מהשוטרים חשמלו מתרגלים עם מספר אלות חשמליות בו זמנית עד שאפשר היה להריח את ריח הבשר החרוך, והאזורים הפגועים היו שחורים וסגולים. לפעמים הראש ופי הטבעת מחושמלים באותו הזמן. השוטרים משתמשים לעתים קרובות ב10 או יותר אלות חשמליות בו זמנית כדי להכות את המתרגלים למשך זמן ארוך. בדרך כלל אלה חשמלית מכילה עשרות אלפי וולט, כאשר היא פורקת מטען היא פולטת אור כחול המלווה בקול הדומה לרעש סטטי. כאשר הזרם החשמלי עובר דרך גופו של אדם, ההרגשה היא כאילו אתה נשרף או מוחש על ידי נחשים. כל הלם חשמלי מכאיב נורא בדומה להקשת נחש. אורו של הקורבן הופך אדום, נסדק ונשרף והפצעים הפתוחים מעלים מוגלה. ישנן אפילו אלות חזקות יותר עם מתח גבוה יותר, הגורמות לקורבן להרגיש שמחים בראשו עם פטיש. השוטרים גם משתמשים בסיגריות בוערות כדי לשרוף למתרגלים את הידיים, הפנים, כפות הרגליים, החזה, הגב, הפתמות וכו. הם משתמשים במציתים בשביל לשרוף את ידי המתרגלים ואת עברי מינם. מוטות ברזל, שהוכנו במיוחד, מלוהטים בתנורים חשמליים עד אשר הם אדומים מחום, ואז משתמשים בהם כדי לגרום לחוויות עמוקות ברגלי המתרגלים. השוטרים גם משתמשים בפחמים לוהטים לשרוף את פניהם של המתרגלים. השוטרים שרפו למוות מתרגל שאף על פי שסבל עינויים אכזרים עדיין היה עם נשימה ודופק. המשטרה טענה אז שמותו נגרם מהצתה עצמית. השוטרים מכים מתרגלות בחזה ובאזור עברי המין שלהן. הם אנסו אותן ואף אנסו אותן אונס קבוצתי. בנוסף, השוטרים גם הפשיטו מתרגלות מבגדיהן, וזרקו אותן לתאי מאסר מלאים באסירים גברים שאנסו אותן. הם השתמשו באלות חשמליות כדי לחשמל את החזה ועברי המין שלהן. הם השתמשו במציתים לגרום להן קביעות בפתמות, ואף החדירו אלות חשמליות לתוך הנרתיק שלהן לחשמל אותן ולגרום להן להלם. הם חיברו יחד 4 מברשבות שיניים והכניסו אותן אל תוך הנרתיק של מתרגלות, ואז שפשפו וסובבו בגסות את מברשות השיניים. הם חיברו וי ברזל לאיברים המוצנעים של מתרגלות. ידי המתרגלות נכפתו מאחורי גבן ואת פתמותיהן חיברו לחוטי טיל שדרכם עובר זרם חשמלי. הם מכריחים את מתרגלי הפלון הגונג ללבוש כותונת משוגעים, ואז מצליבים וקושרים את זרועותיהם מאחורי גבם. הם מותחים את הזרועות אל מעל לכתפיהם למול החזה, קושרים הדוק את רגלי המתרגלים, ותולים אותם מחוץ לחלון. במקביל הם סותמים את פי המתרגלים בבד, שמים על אוזניהם אוזניות ומשמיעים בהמשכיות מסרים המשמיצים את הפלון גונג. לפי דיווח עד ראייה, אנשים שעוברים עינוי זה סובלים במהרה מזרועות שבורות, גידים קרועים, כתפיים שבורות, פרקי כף יד שבורים ומרפקים שבורים. אצל אלה שעונו באופן זה במשך זמן ארוך, עמוד השדרה נשבר לגמרי, והם מתו בכאבים מייסרים. הם גם משליחים את המתרגלים אל צינוק מלא במי ביוב. הם נועצים בפטיש מקלות במבוק אל מתחת לציפורני המתרגלים, וחופים עליהם שיהיה בחדרים תחובים ולחים שבהם הקירות, הרצפה והתקרה מלאים בעובש אדום, ירוק, צהוב, לבן וסוגי עובש אחרים, מה שגורם לפציעות להזדהם ולהעלות מוגלה. יש להם גם כלבים, נחשים ועקרבים שנושכים, מחישים ועוקצים את המתרגלים, והם מזריקים למתרגלים סמים שפוגעים בעצבים. אלה הם רק חלק מהדרכים בהן המתרגלים מעונים במחנות העבודה. 3. מאבקים אכזריים בתוך המפלגה. כיוון שהמכס מאחדת את חבריה על בסיס טבע המפלגה ולא על בסיס מוסריות או צדק, נאמנות חבריה, במיוחד של פקידי הממשל, למנהיג העליון היא שאלה מרכזית. המפלגה צריכה ליצור אווירה של טרור על ידי הרג חבריה. אלה השורדים רואים שכאשר דיקטטור העליון רוצה במותו של מישהו, האדם הזה ימות מוות אומלל. המאבקים הפנימיים במפלגות הקומוניסטיות ידועים באופן נרחב. כל חברי הפוליטבירו של המפלגה הקומוניסטית הרוסית בשתי כהונותיה הראשונות למעט לנינשמת, וסטלין עצמו, הוצאו להורג או ביצעו התאבדות. 3 מתוך 5 מצביעי הצבא הוצאו להורג, 3 מתוך 5 המפקדים בפועל הוצאו להורג, כל 10 המפקדים בפועל של הצבא המשני הוצאו להורג, 57 מתוך 85 מפקדי גייסות הצבא הוצאו להורג, ו-110 מתוך 195 מפקדי דיוויזיות הוצאו להורג. המכס תמיד מטיפה למאבק אכזרי ומתקפות חסרות רחמים, בהשתמשה בטקטיקות שכאלה לא רק לאנשים שמחוץ למפלגה. כבר מתקופה כה מוקדמת, מזמן התקופה המהפכנית בפרובינציית ג'אנגשאי, המכס רצחה כל כך הרבה אנשים בגייסות אנטי-בולשוויקים עד שרק מעטים שרדו בשביל להילחם במלחמה. בעיר ינן יישמה המפלגה מערכה של תיקון. מאוחר יותר, לאחר שנעשתה מבוססת פוליטית, היא חיסלה את גאו גאנג, ריאושין ובדגש שי, הופנג ואת פנג דהוואי. עד זמן המהפכה התרבותית הגדולה, כמעט כל החברים הבכירים בתוך המפלגה כבר חוסלו. לאף אחד מהמזכירים הכלליים של המפלגה הקומוניסטית הסינית לא היה סוף טוב. ליושי אוצ'י, נשיא סיני לשעבר, שהיה פעם הדמות השנייה במעלה בסין, מת בנסיבות אומללות. ביום הולדתו ה-70 מעוצתת ובדגש נון גימל וג'ון לי אמרו במפורש לוונג דונג שינג, השומר המוביל של מאו, להביא לליושי אוצ'י רדיו, מתנת יום הולדת, כדי לאפשר לו לשמוע את הדיווח הרשמי של ישיבת המליאה השמינית של הוועד המרכזי השני מסר. בדיווח נאמר, גרשו לעולמים את הבוגד, המרגל, העריק, ליושי אוצ'י מהמפלגה, והמשיכו לחשוף ולהעביר ביקורת על ליושי אוצ'י ושותפיו לפשעי מעילה באמון ובגידה במדינה. ליושי אוצ'י נשבר מנטלית ומחלותיו התדרדרו במהירות. מכיוון שהיה מרותק למיטה לפרק זמן ארוך ולא יכול היה לזוז, הצוואר, הגב, אגן הירכיים והעקבים שלו העלו פצעי לחץ מוגלתיים וכואבים. כאשר הוא חש בכאב גדול, הוא היה תופס בבגדים או בחפצים כלשהם או בזרוע של אנשים אחרים ולא היה מרפא את האחיזה, אז אנשים פשוט שמו בקבוקי פלסטיק קשיחים בכל אחת מידיו. כאשר הוא נפטר, 2 בקבוקי הפלסטיק הקשיחים קיבלו צורה של שעון חול כתוצאה מאחיזתו. באוקטובר 1969 גופו של ליושי אוצ'י כבר החל לרכב בכל חלקיו, ולמוגלה שהזדהמה היה ריח חזק. הוא היה רזה כקלונס ועל סף מוות. אבל המפקח המיוחד מטעם הוועד המרכזי של המפלגה לא הרשה לו להתקלח או לסובב את גופו כדי להחליף בגדים. במקום זאת, הם הפשיטו אותו מכל בגדיו, קרחו אותו בתוך שמיכה, שלחו אותו בדרך האוויר מבייג'ינג לעיר קייפנג, ונעלו אותו במרתף של מצודה. כאשר הוא סבל מחום גבוה, לא רק שהם לא נתנו לו טיפול תרופתי, אלא אף הרחיקו ממנו את הסגל הרפואי. כשליושי אוצ'י נפטר, גופו היה לגמרי מנוון, והיה לו שיער לבן פרוע, שהיה באורך למעלה מחצי מטר. יומיים לאחר מכן, בחצות, גופתו נשרפה כפי ששורפים אדם בעל מחלה מדבקת ביותר. כלי המיטה שלו, הכרית ודברים אחרים שהשאיר מאחור נשרפו כולם. בכרטיס תעודת המוות שלו נכתב, שם, ליו ואבוונג, מקצוע, מובטל, סיבת המוות, מחלה. כך הינתה המכס את נשיא האומה למוות, מבלי שסיפקה אפילו סיבה ברורה למעשיה. 4. ייצוא המהפכה, הריגת אנשים שמחוץ לסין. בנוסף להריגת אנשים בתוך סין ובתוך המפלגה, מתוך תענוג רב ושימוש בשיטות מגוונות, המכס גם נטלה חלק בהריגת אנשים מחוץ לסין, כולל סינים החיים בחול, על ידי ייצוא המהפכה. החמר רוז'ה הוא דוגמה טיפוסית לכך. החמר רוז'ה של פול פוט התקיים רק למשך 4 שנים בקמבודיה. אף על פי כן, בין השנים 1975 ל-1978 למעלה מ2 מיליון איש, כולל יותר מ-200,000 סינים, נרצחו במדינה הקטנה הזאת שהייתה בעלת אוכלוסייה של 8 מיליון אנשים בלבד. פשעי החמר רוז'ה רבים מספור, אך אנו לא נדון בהם כאן. עם זאת, נהיה חייבים לדון ביחסים שלו עם המכס. פול פוט סגד למאות צטט ובדגש נון גימל. משנת 1965 הוא ביקר בסין 4 פעמים כדי להקשיב לתורותיו של מאו צטט ובדגש נון גימל באופן אישי. כבר בנובמבר 1965 פול פוט שהה בסין למשך 3 חודשים. צ'נבודה וג'אנג צ'ונציאו התדיינו איתו על תיאוריות כגון השלטון צומח מקנה הרובה, מלחמת מעמדות, דיקטטורת הפולטריון וכן הלאה. מאוחר יותר, רעיונות אלו הפכו להיות הבסיס שעל פיו הושלט בקמבודיה. לאחר שחזר לקמבודיה, שינה פול פוט את שם מפלגתו למפלגה הקומוניסטית הקמבודית, וייסד בסיסים מהפכניים לפי מודל המכס של הקפת ערים מצד האזורים הכפריים. ב-1968, המפלגה הקומוניסטית הקמבודית הקימה צבא באופן רשמי. בסוף שנת 1969 היו לצבא זה קצת יותר מ-3,000 איש. אך ב-1975, לפני התקפה על העיר פנום פן וחיבושה, הפך הצבא לכוח לחימה אמיץ ומצויד היטב 80,000 חיילים. זה נבע לחלוטין כתוצאה מתמיכת המקס. בספר, תיעוד התמיכה בויאטנם והלחימה באמריקה מת ווואנג סינגן נכתב כי ב-1970 סין ציידה את פול פוט בציוד לחימה וחימוש עבור 30,000 חיילים. באפריל 1975 כבש פול פוט את בירת קמבודיה, וחודשיים לאחר מכן הוא נסע לבייג'ינג, לביקור של כבוד אצל המקס, וכדי לקבל הוראות. ברור כשמשל עולה היה הרג של החמר רוז'ה מגוב על ידי התיאוריות של המקס ותמיכתה החומרית, הוא לא היה יכול להתבצע. לדוגמה, לאחר ששני בניו של הנסיך סיאנוק נרצחו בידי המפלגה הקומוניסטית הקמבודית, המפלגה הקומוניסטית הקמבודית שלחה בצייתנות את סיאנוק עצמו לבייג'ינג על פי פקודותיו של ג'ו אין לאי. זה היה ידוע לכל שכאשר המפלגה הקומוניסטית הקמבודית הורגת אנשים, הם אפילו הורגים עוברים כדי למנוע כל בעיה אפשרית בעתיד. אך לבקשת ג'ו אין לאי, פול פוט ציית ללא מחאה. ג'ו אין לאי הציל את סיאנוק במילה אחת, אך המקס לא הביע התנגדות לרצח של יותר מ-200,000 סינים על ידי המפלגה הקומוניסטית הקמבודית. הסינים הקמבודיים הלכו לשגרירות הסינית לבקש עזרה, אבל השגרירות בחרה להתעלם מהם. במאי 1998, כשסינים מקומיים באינדונזיה הותקפו, נרצחו ונאנסו בקנה מידה גדול, המקס לא אמרה מילה. היא לא הציעה שום עזרה, ואף חסמה את הידיעות מלהגיע לתוך סין. נראה שלממשלה הסינית לא היה אכפת כהוא זה מה יעלה בגורלם של סינים שמחוץ לסין, היא אפילו לא הציעה כל סיוע הומניטרי. 5. הרס המשפחה. אין לנו כל דרך לספור כמה אנשים נרצחו במערכות הפוליטיות של המקס. אין דרך לערוך סקר סטטיסטי בקרב האנשים בגלל חסימת האינפורמציה והמכשולים שיש בין האזורים השונים, בין הקבוצות האתניות ובין הניבים המקומיים. ממשלת המקס לעולם לא תערוך סקר מסוג זה, מכיוון שזה יהיה כמו לכרות את הקבר של עצמה. המקס מעדיפה להשמיט את הפרטים כשהיא כותבת את ההיסטוריה של עצמה. קשה אף יותר לדעת את מספר משפחות שניזוקו בידי המקס. במקרים מסוימים, אדם אחד מת והמשפחה נותרה שבורה. במקרים אחרים המשפחה כולה מתה. אפילו כשאף אחד לא נהרג רבים הולצו להתגרש. כפו על אבות ובנים, אמהות ובנות, לנטוש ולחיש את מערכות היחסים שלהם. חלקם הפכו נחים, חלקם איבדו את שפיות דעתם, וחלקם מתו בגיל צעיר בעקבות חולי קשה שנגרם מעינויים. תיעוד כל הטרגדיות המשפחתיות הללו הוא מאוד לא שלם. סוכנות חדשות יומיורי מיפן דיווחה פעם שיותר ממחצית האוכלוסייה הסינית נרדפה על ידי המקס. אם זהו המקרה, מספר המשפחות שהושמדו בידי המקס מוערך ביותר מ-100 מיליון. השם ג'אנג ג'ישין הפך מוכר כיוון שסיפור הדווח רבות. אנשים רבים יודעים שהיא סבלה עינויים פיזיים, אונס קבוצתי והתעלות נפשית. לבסוף היא נדחפה לאיבוד שפיותה ונורתה למוות לאחר שחתכו את גרונה. אך ייתכן שאנשים רבים לא יודעים שסיפור אכזרי נוסף מסתתר מאחורי טרגדיה זאת, אפילו בני משפחתה הוכחו להשתתף במפגש לימוד למשפחות של נידונים למוות. ביתה של ג'אנג ג'ישין, לין לין, העלתה בזיכרונה בתחילת אביב של שנת 1975. אדם מבית המשפט של שן יאנג אמר בקול רם, אמך היא אנטי-מהפכנית אמיתית שלא מוכנה להיכנע. היא מסרבת לקבל חינוך מחדש והיא קשת ללא תקנה. היא מתנגדת למנהיג הדגול שלנו, יושב הראש מאו, מתנגדת למחשבת מאוצת את ובדגש נונגים אל הבלתי מנוצחת, ומתנגדת לכיוון המהפכה הפרולטרית של יושב הראש מאו. עם פשע על גבי פשע, הממשלה שלנו שוקלת להגביר את העונש. אם היא תוצאה להורג מה תהיה עמדתך? הייתי עמומה ולא ידעתי איך לענות. ליבי נשבר. אבל העמדתי פנים שאני שלווה, כשאני מנסה בכל מאודי למנוע מהדמעות לזלוג. אבא שלי סיפר לי שאנחנו לא יכולים לבכות לפני אחרים, אחרת לא תהיה לנו שום דרך להתכחש ליחסים שלנו עם אמא. אבא ענה במקומי, אם זהו המקרה, אז הממשלה חופשייה לעשות כל דבר שהיא רואה כהכרחי לעשות. האדם מבית המשפט שאל שוב, האם תאספי את גופתה אם היא תוצאה להורג? האם תאספי את חפציה שבבית הסוהר? השפלתי את ראשי ולא אמרתי דבר, אבא ענה במקומי שוב, אנחנו לא צריכים כלום. אבא החזיק את אחי ואותי בידיים ויצאנו אל מחוץ לאכסניה של המחוז. מדדים לאורך הדרך, הלכנו הביתה אל מול סופת שלגים מייללת. לא בישלנו, אבי בצע את לחמניית התירס הגסה היחידה שהייתה לנו בבית, ונתן אותה לאחי ולי. הוא אמר, סיימו אותה ולכו לישון מוקדם. אני שכבתי על מיטת החימר בשקט. אבא ישב על שרפרף ובהה בקהות חושים באור. אחרי כמה זמן, הוא הסתכל על המיטה וחשב שאנחנו ישנים. הוא נעמד, פתח בעדינות את המזוודה שהבאנו מביתנו הישן בשניאנג, והוציא ממנה את התמונה של אמא. הוא הביט בה, ולא הצליח לעצור את דמותיו. קמתי מהמיטה, שמתי את ראשי בזרועותיו של אבא והתחלתי לבכות בקול רם. אבא טפח על גבי ואמר, אל תעשי כך, אסור לנו לתת לשכנים לשמוע את זה. אחי התעורר לאחר ששמע אותי בוכה. אבא החזיק את אחי ואותי צמוד בזרועותיו. בלילה זה לא ידענו כמה דמעות עזה לנו, אבל לא יכולנו לבכות בחופשיות. לאחד המרצים באוניברסיטה הייתה משפחה מאושרת, אבל משפחתו חוותה אסון בזמן תהליך תיקון העוולה כלפי הימניים. בצעירותה, בזמן המהלך נגד הימניים, יצא אשתו עם אדם שסווג כימני. אהובה נשלח לאזור מרוחק וסבל רבות. כנערה צעירה היא לא יכלה להצטרף אליו, והיא נלצה לוותר על אהובה וניסה למרצה. כאשר אהוב ליבה חזר סוף סוף לעיר הולדתם, היא כבר הייתה אימא למספר ילדים, ולא הייתה לה כל דרך אחרת להביע חרטה על בגידתה בעבר. היא התעקשה להתגרש מבעלה במטרה לנקות את מצפונה מהאשמה. בזמן הזה המרצה היה כבר בן למעלה מ-50, הוא לא יכול היה לעכל את השינוי הפתאומי ואיבד את שפיותו. הוא פשט מעליו את כל בגדיו ורץ בכל האזור, וחיפש מקום בו יוכל לפתוח בחיים חדשים. בסופו של דבר, אשתו עזבה אותו ואת ילדיהם. פרידה כואבת שהמפלגה גזרה על אנשים יצרה בעיה שלא ניתנת לפתרון. זו מחלה חברתית חשוכת מרפא, שבה רק פרידה יכולה להחליף פרידה אחרת. המשפחה היא היחידה הבסיסית של החברה הסינית. זהו גם קו ההגנה האחרון שיש לתרבות המסורתית כנגד תרבות המפלגה. זאת הסיבה שנזק למשפחה הוא האכזרי ביותר בהיסטוריית ההרג של המקס. בגלל שלמקס יש מונופול על כל המשאבים החברתיים, כאשר מישהו מסומן כמי שניצב בצד המנוגד לדיקטטורה, הוא או היא יעמדו מיידית בפני משבר בתחום המחיה, יספגו האשמות מכל אדם בחברה ויוסר מהם כבודם. מכיוון שמתייחסים אליהם באופן בלתי הוגן, המשפחה היא חוף המבטחים היחיד שבו אותם חפים מפשע יכלו למצוא נחמה. אבל מדיניותה של המקס לקשור את המשפחה כולה, לאחריות על המואשם, מנעה מבני המשפחה לתת מנוח זה לזה. אחרת, גם הם היו מסתכנים בתווית של יריבים לדיקטטורה. ג'אנג ג'ישין, למשל, הולצה להתגרש. עבור אנשים רבים בגידת חברי המשפחה בהלשנה עליהם, בלחימה נגדם, בהשמצתם בפומבי או בהתכחשות ליחסים שביניהם, היה הקש האחרון ששבר את רוחם. כתוצאה מכך אנשים רבים התאבדו. 6. הדפוסים והשלכות של ההרג. אידיאולוגית ההרג של המקס. המקס תמיד הילה את עצמה כחישרונית ויצירתית בפיתוח המרקסיזם-לניניזם, אבל במציאות המקס פיתחה באופן יצירתי רק רוח חסר תקדים בהיסטוריה וברחבי העולם. היא משתמשת באידיאולוגיה הקומוניסטית של אחדות סוציאלית, כדי להשלות את הציבור ולרמבות את האינטלקטואלים. היא מנצלת את ההזדמנות של עירור האמונה על ידי המדע והטכנולוגיה כדי לקדם את איזם מוחלט. היא משתמשת בקומוניזם כדי למנוע את הבעלות הפרטית, ומשתמשת בתיאוריה ובפרקטיקה של המהפכה האלימה של לנין לשם שליטה על המדינה. במקביל, היא שילבה ואף חיזקה את החלק המרושע ביותר של התרבות הסינית, שסתה מהמסורות הסיניות הרווחות. המקסי מציעה תיאוריה ומסגרת שלמה של מהפכה ומהפכה מתמדת תחת דיקטטורת הפולטריון. היא השתמשה במערכת זו כדי לשנות את החברה ולהבטיח את דיקטטורת המפלגה כמפלגה שלטת יחידה. לתיאוריה שלה יש שני חלקים, בסיס כלכלי ומבנה על תחת דיקטטורת הפולטריון. על פי התיאוריה, הבסיס הכלכלי קובע את מבנה העל, כשמבנה העל בתורו פועל ומשפיע על הבסיס הכלכלי. כדי לחזק את מבנה העל, במיוחד את כוחה של המפלגה, עליה קודם כל להתחיל את המהפכה מהבסיס הכלכלי שכולל. א', רציחת בעלי אדמות כדי לפתור את יחסי הייצור באזורים הכפריים. ב', רציחת קפיטליסטים כדי לפתור את יחסי הייצור בערים. בתוך מבנה העל, הרציחה מיושמת שוב ושוב גם כדי לתחזק ולשמור על שליטתה המוחלטת של המפלגה באידיאולוגיה. זה כולל א', פתירת הבעיה של גישה פוליטית של האינטלקטואלים כלפי המפלגה. לאורך תקופת זמן ארוכה, המקס השיקה מערכות רבות לביצוע רפורמה במחשבתם של האינטלקטואלים. הם האשימו את האינטלקטואלים באינדיבידואליות בורגנית, אידיאולוגיה בורגנית, נקודות מבט לא פוליטיות, אידיאולוגיה נטולת מעמדות, ליברליות וכו'. המקס הסירה את כבודם של האינטלקטואלים מעליהם באמצעות שטיפת מוחם וחיסול מצפונם. המקס כמעט והשמידה לחלוטין את החשיבה העצמאית, יחד עם איכויות טובות רבות אחרות של האינטלקטואלים, ביניהן המסורת של דיבור בגלוי בתמיכה למען הצדק, והקדשת חיי האדם לשמירה על הצדק. המסורת הזאת מלמדת, לא יסחף אדם להפרזה בהיותו עשיר ומוערך, ולא יותמי מטרתו אם אני הוא מאופל, ולא ניתן יהיה לגרום לו להתכופף בפני כוח בעל עדיפות. על אדם לדאוג ראשית למדינה ולבסוף לטבוע את מנת האושר שלו. כל אדם רגיל יראה עצמו כאחראי לצלחת או כישלון האומה שלו. וגם, אדם מכובד, כשהוא אלמוני, מביא לשלמות את האדם שבו, אך כשהוא מתגלה במלוא הדרו, הוא מביא לשלמות את המדינה כולה. ב. יישום המהפכה התרבותית הגדולה והריגת אנשים כדי להשיג את ההנהגה התרבותית והפוליטית המוחלטת של המקס. המכס הניעה מערכה מסיבית בתוך ומחוץ למפלגה, והתחילה לחסל את תחומי הספרות, האומנות, התיאטרון, ההיסטוריה והחינוך. המכס כיוונה את התקפותיה הראשונות על כמה אנשים מפורסמים כגון כפר שלוש המשפחות, ליושה אוצ'י, והן, לאושה וג'יין בוזן. בהמשך, מספר האנשים שנרצחו גדל לקבוצה קטנה בתוך המפלגה ולקבוצה קטנה בתוך הצבא, ולבסוף הרציחות התפשטו החוצה מרציחות בתוך המפלגה והצבא לרציחת אנשים בכל רחבי המדינה. הלחימה בכלי נשק חיסלה את האנשים פיזית. ההתקפות התרבותיות הרגו את רוח האנשים. זו הייתה תקופה כאותית ואלימה באופן קיצוני תחת שליטת המכס. הצד הרע של הטבע האנושי הוגבר למקסימום על ידי צורכי המפלגה לחדש את כוחה בזמן משבר. כל אחד יכול היה לרצוח באופן שרירותי בשם המהפכה והגנת הקו המהפכני של יושב הראש מאו. זה היה תרגיל כלל ארצי חסר תקדים בהשמדת הטבע האנושי. ג. המכס פתחה באש על סטודנטים בכיכר טיאננמן ב-4 ביוני 1989, כתגובה לדרישות לדמוקרטיה לאחר המהפכה התרבותית הגדולה. זו הייתה הפעם הראשונה שצבא המכס רצח אזרחים בפומבי במטרה לדכא את מחאת האנשים כנגד מעילה, שחיתות וקנוניה בין בכירי ממשל ואנשי עסקים, ודרישתם לחופש העיתונות, חופש הדיבור וחופש ההתאספות. במהלך הטבח בכיכר טיאננמן, במטרה להסיט לשנאה בין הצבא לאזרחים, המכס אף בימה סצנות של אנשים השורפים כלי רכב צבאיים והורגים חיילים. כך היא ניהלה את זירת הטרגדיה של צבא העם, טובח את עמו שלו. ד. הריגת אנשים בעלי אמונות שונות. הריבונות על אמונה היא עורק חיוני ביותר לחייה של המכס. כדי לאפשר בזמנו לאפיקורסיות של הלאונות אנשים, החלה המכס בתחילת שלטונה לחסל את כל הדתות ומערכות האמונה. כשניצבה מול אמונה רוחנית בעידן המודרני, הפלון גונג, הוציאה המכס שוב את סכין הקצבים שלה. אסטרטגית המכס היא לנצל את עקרונות הפלון גונג שלמדכם לסובלנות, ואת העובדה שהמתרגלים לא משקרים, לא משתמשים באלימות ולא יגרמו ליציבות חברתית. לאחר שצברה ניסיון ברדיפת הפלון גונג, המכס שיפרה את יכולתה בחיסול אנשים מאמונות שונות. הפעם, ג'אנג זמין והמכס באו בעצמם לחזית הבמה כדי להרוג, במקום להשתמש באנשים או בקבוצות אחרות. הריגת אנשים כדי להסתיר את האמת. זכות הציבור לדעת היא נקודת חולשה נוספת של המכס. המכס גם רוצחת אנשים כדי לחסום מידע. בעבר ההזנה לשידורי רדיו של האויב הייתה עבירה שהעונש עליה היה תקופת מאסר. כיום, בתגובה למקרים מרובים של חדירה למערכת שידורי הטלוויזיה שבבעלות המדינה, חדירות שנעשו כדי להבהיר את האמת על רדיפת הפלון גונג, ג'אנג זמין הוציא את ההוראה הסודית להרוג מיד ללא רחמים. ליו צ'יינג ג'ון, שחדר לשידורי המכס, במטרה להבהיר את האמת על רדיפת הפלון גונג, עונה למוות. המכס מובילה את משרד 610, ארגון הדומה לגסטאפו בגרמניה הנאצית, שהוקם במטרה לרדוף את הפלון גונג, את המשטרה, התובעים, בתי המשפט ומערכת מסיבית של משטרת אינטרנט, כדי לעקוב ולפקח על כל פעולה שעושים האנשים. והמכס מונעת מאנשים את זכויותיהם לקיום הבסיסי ביותר שלהם למען האינטרסים שלה. המכס מחזיקה בתיאורית המהפכה המתמדת. במציאות, המשמעות של תיאוריה כזאת היא שהמכס לא תוותר על כוחה. בזמן הנוכחי, מעילה ושחיתות בתוך המכס התפתחו לקונפליקטים בין הנהגתה המוחלטת של המפלגה והזכות של העם לחיות. כאשר אנשים מתארגנים להגן על זכויותיהם באופן חוקי, המכס מפעילה אלימות, מנופפת בסכין הקצבים שלה אל עבר ראשי הכנופיות כביכול של מהלכים אלה. המכס כבר הכינה למעלה ממיליון שוטרים חמושים עבור מטרה זאת. כיום המכס הרבה יותר מוכנה לביצוע הרג מאשר הייתה בטבח בכיכר טיאננמן ב-1989, כאשר הייתה צריכה לגייס באופן זמני את הצבא. אולם, תוך שהיא דוחפת את אמה בדרך לאבדון, המכס מגלה שהיא גם דחפה את עצמה לדרך ללא מוצא. המכס הגיע לשלב כה פגיע, שהיא אפילו מתייחסת לעצים ולדשא כאויבים כשהרוח נושבת, כפי שאומר הפתגם הסיני. כשאנו מסתכלים מלמעלה על התמונה הרחבה, אפשר לראות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית היא רוח רפאים רעה מעצם טבעה. לא משנה איך היא משתנה בזמן מסוים ובמקום מסוים במטרה לשמר את שליטתה המוחלטת, המכס לא תשנה את היסטורית ההרג שלה, היא הרגה אנשים בעבר, היא הורגת אנשים עכשיו, והיא תמשיך להרוג גם בעתיד. דפוסי רצח שונים תחת נסיבות שונות. א. תעמולה תחילה. המכס השתמשה במגוון דרכים להרוג אנשים בהתאם לתקופת הזמן הנתונה. ברוב המצבים המכס הריצה תעמולה לפני שרצחה. המכס אמרה לעתים קרובות, רק הרג יכול לשכך את זעם הציבור, כאילו שאנשים ביקשו מהמכס להרוג. במציאות, זעם הציבור הוצת על ידי המכס. לדוגמה, גם הדרמה הנערה לבנת השיער, עיוות מוחלט של אגדת עם, וגם הסיפורים המפוברקים על גביית שכר דירה וצינוק המים המובעים בדרמה ליאו ואונצאי, משמשים שניהם כחלים בשביל לחנך אנשים לשנוא את בעלי האדמות. המכס, בדרך קבע, עושה דמוניזציה לאויביה, מציגה אותם כסטנים. למשל כפי שעשתה במקרה של יושה אוצ'י, מנשיאי סין לשעבר, ובפרט כאשר בימה את תקרית ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן, בינואר 2001, כדי להסיט את האנשים לשנאה כלפי הפלון גונג. בעקבות זאת, הכפילה את מסע רצח העם המסיבי שלה כנגד הפלון גונג. לא רק שהמכס לא שינתה את דרכיה בהרג אנשים, אלא אף שקלה אותן על ידי אימוץ טכנולוגיות מידע חדישות. בעבר יכלה המכס להוליך שולל רק את העם הסיני, אבל עכשיו היא מוליכה שולל גם את אנשי העולם כולו.
ב.
הנעת ההמונים להריגת אנשים. המכס לא רק הורגת אנשים באמצעות מכונת הדיקטטורה שלה, אלא גם פעילה בגיוס האנשים להרוג זה את זה. גם אם המכס שמרה על מספר חוקים ותקנות בתחילת פעולות אלה, כשהגיע הזמן בו הסיתה את האנשים להצטרף, דבר לא היה יכול לעצור את טבח הדמים. למשל, כשהמכס ביצעה את הרפורמה האגררית, ועדה של הרפורמה האגררית הייתה יכולה להחליט על חייהם ומותם של בעלי האדמות.
ג.
הריסת רוח האדם לפני הריגתו. דפוס נוסף של רצח הוא לרסק את רוחו של האדם לפני הריגתו באופן פיסי. בהיסטורית סין, אפילו שושלת צ'ין האכזרית והפיראית, 221-207 לפנס, לא הרסה את רוחם של האנשים. המכס מעולם לא אפשרה לאנשים את הסיכוי למות מוות של קדוש מעונה. הם הכריזו על מדיניות כגון יד רכה למי שמתוודה ועונש חמור לאלו שמתנגדים, ולהרכין את הראש ולהודות בפשע היא הדרך היחידה להינצל. המכס מכריחה האנשים להיכנע ולוותר על מחשבתם ואמונתם העצמית, גורמת להם למות ככלבים ללא כל כבוד. מוות מכובד עלול לעודד תומכים שינסו להקריב את עצמם גם כן. רק כאשר אנשים מתים בהשפלה ובושה, יכולה המכס להשיג את מטרתה, לחנך את האנשים שהריצו את הקורבן. הסיבה שהמכס רודפת את הפלון גונג באכזריות ובאלימות קיצוניות כל כך, היא שמתרגלי הפלון גונג מחשיבים את אמונתם לחשובה יותר מחייהם. כאשר המכס לא הייתה מסוגלת להרוס את אצילותם, היא עשתה ככל יכולתה לענות את גופם.
ד.
הריגת אנשים על ידי בריתות וניקור. כאשר המכס הורגת אנשים, היא תשתמש הן במקל והן בגזר, מתחברת עם אנשים מסוימים ומרחיקה אחרים. המכס תמיד מנסה לתקוף חלק קטן מתוך האוכלוסייה, כשהיא נוקטת ביחס של 5%. הרוב באוכלוסייה מוצג תמיד כטוב, ומשמש תמיד למטרת החינוך. חינוך שכזה מורכב מטרור וסימפתיה. חינוך באמצעות טרור משתמש בהפחדה כדי להראות לאנשים שסופם של אלה המתנגדים למכס יהיה מר, ובכך גורמת להם לשמור על מרחק מאלו שהותקפו על ידי המפלגה. חינוך דרך סימפתיה מראה לאנשים שאלו המסוגלים לרכוש את אמון המכס ולעמוד לצידה, לא רק שיהיו בטוחים, אלא שיש גם סיכוי סביר שיקודמו בדרגה וישיגו הטבות אחרות. לין בו אמר פעם, לדכא חלק קטן היום וחלק קטן מחר, תוך זמן קצר זה יהיה חלק גדול בסך הכל. אלו שסמכו על מזלם לשרוד מהלך דיכוי אחד, לעתים קרובות היו הופכים לקורבנות של המהלך הבא אחריו.
ה.
קטיעת איומים פוטנציאליים באיבם והרג חשאי ללא סמכות שיפוטית. לאחרונה פיתחה המכס את דפוס הרצח של קטיעת בעיות באיבן והרג חשאי מחוץ לחוק. לדוגמה, כששביתות הפועלים או מחאות העיקרים הופכות יותר ויותר שכיחות במקומות שונים, המכס מחסלת מהלכים אלה לפני שהם מתרבים, על ידי כך שהיא אוסרת את ראשי הכנופיות כביכול, ודנה אותם לעונשים מחמירים. במקרה אחר, בשעה ששמירה על חירויות וזכויות האדם הפכה למגמה מקובלת יותר ויותר בעולם, המכס לא דנה אף מתרגל פלון גונג לעונש מוות באופן רשמי. במקום זאת, מתרגלי פלון גונג עונו עד מוות טרגי באורח קבע בכל המדינה, תוך הסתמכות על הוראת ההסתה של ג'אנג זמין. אף אחד לא יואשם כאחראי על הרג מתרגלי פלון גונג. החוקה הסינית מצהירה על זכות האזרחים לעתור אם נגרם להם אי צדק. אף על פי כן המכס עושה שימוש בשוטרים סמויים או סוחרת בריונים מקומיים לעצור, לאסור ולשלוח את העותרים חזרה הביתה, ואף לכלוא אותם במחנות עבודה בכפייה.
ו.
רציחת אדם אחד כדרך להפעלת אימה על האחרים. מקרה רדיפה של ג'אנג ג'ישין, יולו עוקב לין ג'או, הם כולם דוגמאות לכך.
זין.
שימוש בדיכוי כדי להסתיר את האמת על הרציחות. בדרך כלל המכס מדכאת את האנשים המפורסמים בעלי השפעה בזירה הבינלאומית, אך לא רוצחת אותם. המטרה היא להסתיר את כל הרציחות של אותם אנשים אשר מותם לא מושכת תשומת לב הציבור. לדוגמה, במהלך המערכה לדיכוי הריאקציונרים, המכס לא רצחה מבין שורות מפלגת העם הלאומית, קומינטנג, את הגנרלים רמי הדרג כמו לונג יון, פוזו יוד חיריק יוד, דו יומינג, ובמקום זאת רצחה קצינים זוטרים יותר וחיילים פשוטים. לאורך תקופת זמן ממושכת, ההרג שביצע המכס עיוות את נשמתם של האנשים הסינים. כעת לאנשים רבים בסין יש נטייה להרוג. כאשר טרוריסטים תקפו את ארצות הברית ב-11 בספטמבר 2001, סינים רבים פתחו בקריאות עידוד להתקפות, באמצעות האינטרנט, שהוצגו על גבי לוחות מודעות אלקטרונים. אנשים הדוגלים במלחמה כוללת נשמעו בכל מקום וגרמו לאנשים לרעוד מפחד.
סיכום.
בגלל חסימת האינפורמציה מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית, אין לנו כל דרך לדעת בדיוק כמה אנשים נהרגו כתוצאה ממהלכי רדיפה שונים שהתרחשו בזמן שלטונה. לפחות 60 מיליון איש נהרגו במהלכים אלו. בנוסף, המכס גם רצחה מיעוטים אתנים בשינג'אנג, טיבט, מונגוליה פנימית, יונן ומקומות אחרים. קשה למצוא מידע על תקריות אלה. הוושינגטון פוסט העריך פעם כי מספר אנשים שנרדפו למוות על ידי המכס מגיע ל-80 מיליון. מלבד מספר המתים, אין גם כל דרך לדעת כמה אנשים הפכו נחים, חולים בנפשם, זוהמים, מדוכאים או מפוחדים עד מוות מהרדיפה שסבלו. כל מקרה מוות בודד הוא בעצמו טרגדיה מרה משאירה יגון שלא נגמר אצל בני משפחת הקורבן. כפי שדווח פעם על ידי חדשות יומיורי מיפן, הממשלה הסינית המרכזית ערכה סקר על הנפגעים במהפכה התרבותית הגדולה ב-29 פרובינציות וערים עצמאיות, הנשלטות ישירות על ידי הממשל המרכזי. התוצאות הראו שכמעט 600 מיליון אנשים נרדפו או הושעו במהלך המהפכה התרבותית הגדולה, מספר מהווה כמחצית מאוכלוסיית סין. סטלין אמר פעם שמוות של אדם אחד הוא טרגדיה, אבל מוות של מיליון הוא בסך הכל סטטיסטיקה. כאשר נאמר למזכיר המפלגה לשעבר של פרובינצית סצ'ואן, לי ג'ינג צ'ון, שאנשים רבים הורבו למוות בפרובינצית סצ'ואן, הוא העיר, באיזו שושלת אנשים לא מתו? מאו צטונג אמר, הוועידות הן בלתי נמנעות לכל מאבק שהוא. מוות קורה לעתים קרובות. זו הדרך בה הקומוניסטים האתאיסטים רואים את החיים, וזו הסיבה לכך ש-20 מיליון איש נהרגו כתוצאה מרדיפה במהלך משטרו של סטלין, מספר שווה ל-10% מהאוכלוסייה של ברית המועצות לשעבר. המכס רצחה לפחות 80 מיליון איש, מספר שגם הוא מהווה כמעט 10% מאוכלוסית האומה, בסיום המהפכה התרבותית הגדולה. החמר רושה רצח 2 מיליון אנשים, כרבע מאוכלוסיית קמבודיה בזמנו. בצפון קוריאה, המספר הכולל של אלה שמתו מרעב מוערך ביותר ממיליון. כל אלו הן חובות הדמים של המפלגות הקומוניסטיות. כתות רעות מקריבות בני אדם ומשתמשות בדמם לסגידה לרוח רפאים רעה. מאז הקמתה, המפלגה הקומוניסטית המשיכה בהרג אנשים כאשר היא לא יכלה לרצוח את אלה שמחוץ למפלגה, היא רצחה אפילו את אנשיה שלה, למען הנצחת מלחמת המעמדות שלה, המאבקים הפנים מפלגתיים ושאר כזבים כאלה. היא אפילו שמה את אנשיה שלה, המזכירים הכללים של המפלגה, המצביעים, הגנרלים, השרים ואחרים, על מזבח הקורבן של הכת הרעה. רבים סבורים כי יש לתת למכס זמן לשפר את עצמה, ואומרים שכעת היא די מרוסנת ברציחותיה. קודם כל, ההורג אדם אחד עדיין נחשב רוצח. יתר על כן, היות ורצח היא אחת מהשיטות שבאמצעותן המכס משליטה את משטר הטרור שלה, המכס תקל או תחמיר בכמות הרציחות שלה בהתאם לצרכיה. באופן כללי, הרציחות של המכס הן בלתי צפויות. כאשר אין באנשים תחושת פחד נוראה, המכס עלולה להרוג יותר כדי להגביר את תחושת הטרור שלהם. כאשר אנשים כבר מפוחדים, די בהריגת מעטים לשמר את תחושת הטרור שלהם. כאשר הפחד מהמכס מושרש באנשים, די בהכרזה על הכוונה להרוג, מבלי שהמכס תצטרך להרוג ממש, כדי לשמר את רמת הטרור. לאחר שחוו אין ספור מהלכים פוליטיים ומהלכי הרג שונים, האנשים פיתחו מעין רפלקס מותנה לטרור של המכס. לפיכך, אין למכס אפילו צורך להזכיר הריגה, עצם נימת הביקורת במכונת התעמולה להמונים, די בה להחזיר את זיכרונות הטרור לאנשים. המכס תתאים את אינטנסיביות הרציחות שלה לשינוי בתחושת האימה של האנשים. גודל ממדי ההרג עצמו אינו המטרה של המכס, המפתח הוא ההתמדה שלה בהרג למען שמירת כוחה. המכס לא התרככה. היא גם לא הניחה את סכין הקצבים שלה. מנגד, האנשים הפכו צייתניים יותר. ברגע שהאנשים יקומו לבקש משהו שהמכס לא יכולה לסבול, המכס לא תהסס להרוג. מתוך הצורך לשמר את האימה, רציחות אקראיות היו הכלי שנתן את מרב התוצאות להשגת היעד. ברציחות שהתרחשו בעבר בסקאלה גדולה, המכס שמרה בערפול מכוון את הפרטים לגבי זהות מטרות ההרג, הפשע וסטנדרט השיפוט. כדי לא להוות מטרות לרצח, אנשים היו לעתים קרובות מגבילים את עצמם לתחום הבטוח על פי שיפוטם שלהם עצמם. תחום בטוח שכזה היה לפעמים אפילו צר יותר מזה שהמכס הגדירה. זאת הסיבה לכך שבכל מהלך דיכוי שהיה, האנשים העדיפו לנהוג כשמולנים מאשר כימניים. כתוצאה מכך, לעתים קרובות המהלך מתרחב מעבר לגודל שהתכוונו אליו במקור, כיוון שאנשים בשכבות חברתיות שונות קופים על עצמם הגבלות מרצונם כדי להבטיח את ביטחונם. ככל שהשכבה נמוכה יותר, כך המהלך יהפך לאכזרי יותר. הגברה וולונטרית כזאת של טרור, הרווחת בכל החברה, היא תוצאה של הרציחות האקראיות של המכס. בהיסטורית ההרג הארוכה שלה, המכס שינתה את צורתה להיות רוצח סדרתי נתעב. באמצעות רצח היא מספקת את התודעה הסוטה שלה בעזרת מה שהיא תופשת ככוח המוחלט, קביעת חייהם ומותם של אנשים. באמצעות רצח היא מקלה על הפחד הפנימי ביותר של עצמה. באמצעות רצח היא מדכאת את השקט וחוסר הסיפוק בחברה שנגרמו בגלל הרציחות המוקדמות יותר שלה. כיום, בשל חובות הדמים הסבוכים של המכס, פתרון של חמלה, כלפיה, הפך לבלתי אפשרי. היא יכולה להסתמך רק על הפעלת לחץ עז ושלטון טוטליטרי כדי לשמר את קיומה עד הרגע האחרון שלה. למרות שלעיתים היא מסווה את עצמה באמצעות מהלכי תיקון עוולות כלפי קורבנות הרצח שהיא עצמה ביצעה, טבעה צמא הדם של המכס מעולם לא השתנה. אף פחות סביר שהוא ישתנה בעתיד.